ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפתיחה ויקרא אל משה היא למעשה פתיחה לא רק לספר שלנו ולא רק לפרשה, היא למעשה התייחסות למה שעזבנו בספר שמות. כי בספר שמות ראינו שנניח חמש הפרשיות האחרונות, החל מתרומה, סוף משפטים, עוסק במשכן, בהוראות ובבנייה. נו, עכשיו תכלס, צריכים להגיע למעשה. כיוון שאוהל מועד נחנך, זה הרי מה שמסופר בסוף פרשת פקודי, עכשיו מכאן ואילך צריכים לדאוג להפעלה שלו. וההפעלה של אוהל מועד היא למעשה ההוראות שאיתה מתחילה הפרשה שלנו. ויקרא אל משה מאוהל מועד, זו הייתה חוליית הסיום בסוף פרשת פקודי. ולמעשה זוהי כותרת שמתייחסת לכמעט כל ספר ויקרא. ויקרא אל משה, ומכאן ואילך כל רוב הפרשיות בספר ויקרא מתייחסות לזה. איפה זה מסתיים? וידבר השם אל משה בהר סיני. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? הרי בראש שתי הפרשיות האחרונות של ספר ויקרא הן לא מתייחסות לכותרת שבה אנחנו פותחים היום, כי כתוב בהר סיני. אבל מכיוון שאנחנו כל כך שבועים תחת הביטוי שמיטה אצל הר סיני, אז אנחנו מתעלמים מהעובדה הפשוטה שספר ויקרא המקורי הוא למעשה מויקרא עד סוף אמור. ואת שתי הפרשיות הללו בהר ובחוקותיי צריכים להסיט קדימה לפני תחילת הפרשה שלנו. אוקיי, אז זה כבר דבר שדיברנו פה, ובעזרת השם עוד נגיע שנגיע לשם. בהר סיני זה, הרי זה מוכח מעצם הכותרת, כי למעשה עד תחילת הפרשה שלנו היה הדיבור מתייחד אל משה בהר סיני. בתחילת הפרשה שלנו הר סיני יוצא לפנסיה. גמרנו הר סיני. אם כך אז נשאלת השאלה, אז למה פרשת בהר כתוב וידבר השם למשה בהר סיני? על כורחך, שזה כותרת קודמת לכורח שלנו. טוב, אז זה הכותרת. אבל הכותרת היא מוזרה. היא מוזרה בצד הגרפי שלה. ויקרא אל משה, ואז יש א' קטנה. אז נכון הוא שכל הפרשיות הללו שיש בהם שינויים גרפיים, הם אומרות דרשינו. אביא לדוגמה מקום שיש דווקא אות גדולה. זכרו תורת משה עבדי. זה הפסוק האחרון בספרי הנבואה. מלאכי הוא הנביא האחרון. ובסוף נבואת מלאכי כתוב זכרו תורת משה עבדי, ויש שם זין רבתי. אז כולם מבינים שיש פה רמיזה שקופה לעובדה שכאן נחתמה הנבואה. והנבואה נחתמה בקריאה זכרו תורת משה עבדי. כדי למשוך את תשומת הלב למשקל שיש לסיום דברי הנבואה, אז הוא א' רבתי. יקרא אל משה, הקריא אלה, מה זה? חוץ מזה, ואם אתה כאילו משמיט את האלף הזאת, אז ויקר, אצל בילם כתוב מילים כאלה, וזה לא הכי סימפטי. אז נכון הוא באמת שכבר הרחנו בזה בהזדמנויות אחרות, שיש מכנה משותף בין בילם לבין משה לאורך כל הדרך מלפני הולדתו של משה, דיברנו בזה. אבל שלא קם בישראל כנביא עוד, אמרו חז"ל, אבל באומות העולם כן קם. זאת אומרת שיש איזה צד שווה בצורות ההתגלות או בדיון הזה בין משה לבין בלעם, וזה צריך להיות רמוז בעיקר מקריות. אז כשמדברים בערב פורים מקריות, אז זה יכול לסחוב אותנו למחוזות אחרים לגמרי. פור הוא הגורל אשר ככה בדרך, לא נתפתה לזה. את כל הדרשה של הרב בשבת פרשת ויקרא תפרי צדיק סובבה על האלף הקטנה הזאת. מה משמעות יש לביטוי הגרפי הזה? והאמת היא שהוא נמצא בחברה טובה. בעל מגלה עמוקות, יהודי מיוחד במינו, גם בשליטה שלו בקבלה, כתב ספר על הסברים למה יש א' זעירה. וכמה הסברים אפשר להגיד לדבר הזה? אלף נימוקים בספר מגלה עמוקות. הספר לא הגיע לידינו בשלמותו, אבל יש לנו ספר עם 200, זה גם כן חתיכת, כמובן זה יסודות קבליים, אבל יש דוגמה קלאסית איך הרב קוק ניגש לעניין הזה. ויקרא אל משה וידבר השם אליו. הפתיחה לפרשה היא בקריאה אל משה, ולאחריה באות פרשיות פרשיות שיש רווח ביניהם, אותו רווח שניתן למשה כדי להתבונן מפרשה לפרשה. טוב, את זה אנחנו כבר מכירים, יש לזה משקל הלכתי משמעותי מאוד. הרמב״ם בלכות ספר תורה מנה לפי כתבי היד שהוא אישר אותם, היחסים של זה עם כתר הרם טובה זה עוד סיפור גדול בפני עצמו. מהם פרשויות פתוחות וסתומות? ספר תורה שנכתב לא על פי זה איננו כשר. יש אפילו נפקי מיני קצת בהלכה לשיטת הגרא, שניים מקרא ואחד תרגום, צריך לקרוא על פי פרשויות פתוחות וסתומות. כל פרשת וייצא למשל, מראשיתה עד סופה, אין בה אף פרשה פתוחה וסתומה במכה אחת, פרשת מקץ כיוצא בדבר. ואילו שאר הדברים, מה שנקרא בשפה המתודית המודרנית, חלק את הפרק. כשהיו אומרים לנו בגיל זה חלק את הפרק, היינו חושבים איזה מין איזה מין עול כזה, מה פתאום. למעשה חלק את הפרק זה לקבוע מהם תתי הנושא ומהם הנושאים הנידונים בקטע הנדון, ובקטע הנדון הזה יש כך וכך. כן, שנתנו למשה רווח בין פרשה לפרשה, אמרו, קיבלת עכשיו מנה אחת, תעכל את זה, ואחר כך נוכל להתקדם הלאה. תראו, הקריאה למשה מצוין באלף זעירה של ויקרא. מה משמעו של העניין? האם כך הכתיב הקדוש ברוך הוא למשה בזעירה? זו שאלה מורכבת יותר. או שזו צורת הכתיבה של משה, שמרוב ענווה רצה לכתוב ויקר, מלשון מקרה. דהיינו, לא שדרך קבע יש למשה קו פתוח כל הזמן, אלא כשמשה רבנו מתאר את זה, גם אם זה לא היה קו, אבל משה רבנו מצטנע ואומר, מפעם לפעם היה באיזה מקרה הקדוש ברוך הוא היה מדבר אליי, שהנה גילוי דרך קבע. אומנם לשון זאת שנברא לגבי בלעם לא מתאימה למשה. בקורבנות הנזכרים בפרשתנו אנו מבדילים בין קורבנות שאין חובה לבין אל שאין רשות, דוגמה קורבן חטאת וקורבן שלמים. אמנם יש לעיתים שהרווח וההבדל בין הפרשות מתשטש, מצווה לגבי רשות חובה קרילי, אנחנו מבדילים בין הדרגה הפחות משמעותית רשות, אתה רוצה ככה אתה רוצה ככה, לבין דרגה יותר גבוהה שיש מצווה, אבל אתה יכול אולי קצת להתחמק, אבל חובה אין לך ברירה, אתה חייב לבצע אותה. אף על פי שאינן אלא מצווה, חשובות הן אצל הרשות, לקרותם חובה. ביחס אל הרשות, אז יש גם דברים שהם חובה. עצם הקריאה למשה יש בה כמה הבחנות על פי דברי חז"ל. עיקר תכלית המשכן הייתה להתייחדות הדיבור אל משה, כך כתוב, ונועד איתי לרחש איתי את המשכן בין שני הקרובים, ונועד איתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. והנה, עם השלמת המשכן נשאר משה בחוץ עד שיתנה לו רשות, עד שקראו הקדוש ברוך הוא שייכנס. מעניין, על זה יש מדרש שעל פני השטח הוא נראה מאוד תמוע. ויקרא אל משה כשקרא לו, ואם משה היה נכנס בלי שקרא לו, היה נאמר עליו נבילה טובה ממנו. תלמיד חכם שאין בו דעת, נבילה טובה ממנו. איזה מין ביטוי דרסטי כזה. מה הפשט? קבלן. קבלן בונה בית, אז כמובן שהוא רוצה שהעבודה תהיה מסודרת, אז הוא נכנס, גם אם זה הבית של ראש הממשלה, וגם אם זה הבית של הנשיא, וגם אם זה בור הביטחון של הרמטכ"ל, כשבונים, הוא נכנס, נכנס לשירותים, נכנס ללפני ולפנים, נכנס לחדר המיטות, הוא צריך שזה הכל יהיה בסדר. אבל ברגע שהוא בונה, אז אם הוא טיפש, אז גם כשראש הממשלה נכנס, אז הוא אומר, מה באת? אני בניתי לך את זה. אבל אם יש לו שכל, הוא עומד בחוץ. קיבלת מפתחות, מעכשיו אתה בעל הבית. אני לא נכנס אם אתה לא מזמין אותי. למרות שאתמול אני בניתי לך ואני עשיתי לך. ויקרא אל משה, משה לא נכנס בלי שקראו לו, למרות שבפרשה הקודמת הוא בנה והוא עשה והוא תכנן, הכל הוא, אבל ברגע שהמניין נגמר, אז הוא עומד בחוץ. אם היה משה רבינו נכנס בלי שהזמינו אותו, נבילה טובה ממנו. מנבילה אפשר עוד משהו להסיק, אפשר למכור אותה. מתלמיד חכם שאין בו דעת, אפילו נבילה אי אפשר לעשות ממנו. עד כדי כך דיון חרוץ כזה בדברי חז"ל. הקריאה הייתה בקול שהיה שומע במתן תורה, אולם ישראל לא היו שומעים את הקול אלא משה בלבד. הקול גדול, קול חזק, אבל באוזן של משה נשמע יותר לא. והנה כל זה היה קול גדול ולא יסף, שלא פסק לפי שיטה אחת, כי דיבור השם הוא נצחי ועומד במלוא עוצמתו בלא הפסק. ביחס לתאריך מתן תורה דרשו חז"ל שמשה הוסיף יום אחד מדעתו. האמת היא שסדר הזמנים, יש אולי עוד תופס אחד? עכשיו מגיע לך? בסדר. האמת היא שסדר הזמנים במה שנוגע למתן תורה הוא די בעייתי. כבר דיברנו על זה בכמה פעמים. אנחנו למשל מוצאים, כשהתורה מבקשת להדגים בצורה נמרצת ונחרצת את התאריך, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אז זאת אומרת, זה אקט היסטורי שאתה מבקש לבטא את התאריך שלו בעצם היום הזה. מתן תורה, אין לנו שום סדר. כמה מתבקש היה שגיד, ביום הזה ניתנה תורה. עובדה היא שמחלוקת רבי יוסי וחכמים, אם בו' בסיוון ניתנה תורה, בז' בסיוון. איך יכולה להיות מחלוקת? כי לא כתוב בתורה. כי מתחילה השללה. בחודש הזה באו מדבר. אז אנחנו יודעים שבראש חודש, זה התאריך היחידי. אחר כך מתחיל ביום, בלילה, מתי הוא ירד, מתי הוא עלה. מתי מתחילו שלושת ימי הגבלה, ובתוך כל החשבונות הללו כשמסתדרים עם הפסוקים, אז אמר רבי יוסי, יום אחד הוסיף משה מדעתו. קדוש ברוך הוא קבע תאריך אחד, ומשה רבינו אמר רק רגע, אולי נחכה עוד יום אחד, וכך יצא. מה פשט בדבר הזה? ואכן הסכימה קדוש ברוך הוא על ידו, ולא שרי השכינה עד ספרה. גילוי שכינה היה רק בבוקר. והשאלה היא, האם לא הייתה קביעה ברורה בזמן המיועד לנתינת התורה, למרות שחז"ל אמרו שמשה דרש היום כמחר? טוב, מצאו כבר את הלגיטימציה למשה להוסיף את זה, אבל מה הפשט? יש להבדיל בין נתינת התורה שהיא מבחינת הנותן, לבין קבלת התורה שהיא מבחינת המקבלים. ההבדל אפשר לו להיות מוסבר כדי להלן. הנה אנו מוצאים בתפילין של ראש את השין הימנית שהיא בת ג' ראשים, כמו שין רגילה שאנחנו עושים, כל אחד יכול לראות את זה בתפילין שלו, ואת השמאלית שהיא בת ד' ראשים. הצורה של השין שבולטת היא, ולמעשה זה מה שמקנה את הקדושה לתפילה של ראש, שם השם נקרא עליך. אז שמה שמופיע בשתי צורות, יש שין שהרגל הימנית שלה מתפצלת לשתיים. בספר אור זרוע כתב שהדבר מתייחס לעניין התורה הכתובה אש שחורה על גבי אש לבנה. כיוצא בדבר מה שאמרו חז"ל, קולות שאין גביל מוקף לה מארבע רוחותי הפסולה. זה יסוד שחזר הרבה אצל הרב קוק, ותכף לפי ההסבר שאנחנו מבקש להסביר, זה גם מסביר מדוע הוא הצטעצע מסביב לזה. עצם המושג אש שחורה ואש לבנה מופיע בגמרא בירושלמי, על הביטוי מימינו אש דת למו. אש, איך אש יכולה להיות קונסטרוקטיבית, שיכולה להיות כתובה ולא שורפת? אז הפשט הוויזואלי הפשוט, כשאתה מחזיק, עושים הגבעה בספר תורה, מה אתה רואה מרחוק? אתה רואה גביל, דרך כלל הגביל לבן נוטה נניח לכהה קצת, לחום קצת, אבל כל פנים הגביל הוא לבן, ואתה כותב באותיות שחורות, אז יש משחק של צבעים, לבן ושחור. כשאנחנו מדברים בשפה עממית יומיומית, אומרים זה כתוב שחור על גבי לבן, זאת אומרת זה יהיה ברור שהוא לא מטושטש, כי אתה רואה את הגביל הלבן ואתה רואה עליו את האותיות השחורות שנכתבות. מכאן הביטוי אש שחורה על גבי אש לבנה. אבל עצם העובדה שאני מתייחס גם ללבן, שאני מתייחס גם לקלף, זאת אומרת שגם הוא פונקציה. בדרך כלל שאתה מדבר, זה, הנה כתוב לך, כתוב לך מפורש. אז מה אתה מדגיש? אתה מדגיש את העובדה שיש באותיות, באותיות הללו כתובות. מה שאני אומר שזה כתוב שחור על גבי לבן, אז אני אומר שגם הלבן הוא משהו. המשהו הזה אנחנו קוראים לו נניח בשפה חצי עיתונאית, הוא יודע לקרוא בין השורות. בין השורות. אני חושב שסיפרתי כבר על רבי יונתן אייבשיץ, שבחנו אותו ואמרו שאתה יודע עצם הבחינה הייתה כולה עם חריפות, היה צעיר אילוי, ונפגשו כדרכם של אותם ימים באיזה פונדק דרכים, ומי שאמור להיות חותנו בחן אותו, בסדר, הלכו לישון, מחר בבוקר דברו, בבוקר אומר המחותן רוצה לבחון אותו עוד פעם, אומר רבי יונתן אז אני גם רוצה לבחון אותך. כולם נבלים, איזה חוצפה, מה זה רב גדול, מה העניין? זאת אומרת פשוט, למה אתה רצית לבחון אותי? כי כתוב לעולם יעשי אדם בנו את ביתו לתלמיד חכם, אז רצית לראות אם אני כזה, אני חכם, אבל הרי כתוב יישא אדם בתלמיד חכם, התיאורטית גם אני הייתי צריך לבחון עם אתה, למה לא בחנתי אותך? כי הנחתי שהשבר שלך בחן אותך לפני עשרות שנים, אז ממילא יש לך את החזקה הזאת. אבל אם אתה, אני רואה שאתה לא סומך על החזקה, הרי אתמול בחנת אותי ואתה רוצה פעם נוספת לבחון אותי, אז עכשיו אני רוצה לבחון אותך גם פעם שנייה. אז כמובן הוא עושה לו תרגיל ולוקח גמרא ופותח אותה בדף הראשון החלק, ואומר נו מה יש לך לחדש פה? אז רבי יונסה מתחיל, אז הוא אומר לו אני לא שומע שום דבר, אז הוא אומר לו אני לא רואה שום דבר. אנחנו אומרים שבין השורות אפשר לראות משהו, זאת אומרת מה שנקרא אפילו בשירה, בייחוד בשירה מודרנית, אז עושים רווחים, עושים קווים, עושים מילה אחת בשורה, כי זה אמור לא, לומר משהו. אני לא אדבר כבר על שפה דיפלומטית, שאני קורא מה שאתה רואה. הדבר הזה בא לידי ביטוי גדול למשל בקריאת המלצות. המלצה, צריכים לדעת לקרוא, כי יש לפעמים שהממליץ אין לו ברירה והוא צריך לדעת לקרוא. אני חושב שהחידה מספר על יהודי אחד שהביא מכתב המלצה, כמובן לא ידעו שהיהודי הזה היה יהודי אלים, והוא ביקש מאותו רב, אולי מהחידה עצמו, שכתוב לו המלצה. לא הייתה לו ברירה, אז הוא כתב לו, פלויני זה, אם היה בימי אלישה לא היה שמן נפסק. חשוב איזה גדלות, כזה איש בעל מופת, קיצר, יתנו לראות שלא במקרא ולא במשנה, שאלו אותו, מה זה? זאת אומרת, כתוב שם שאלישה אמר לאישה, אבי כלים ריקים אל תמעיתי, וכשלא היו יותר כלים, אז השמן פסק, זה כזה כלי ריק, כמה שתיתנו לו שמן, הוא אף פעם לא ימלא, אז ממילא הוא, אם היה בימי אלישה, לא היה שמן נפסק. זה לדעת לקרוא בין השורות, וכעת בזה יש גם עוד מליצות בדבר הזה. אנחנו מכירים היום גם באגרות דיפלומטיות, אתה רואה למי זה מופנה, אתה רואה איך זה עובד, אתה קורא בין השורות. במילים אחרות, השורות הן גם מדברות, הן מדברות במה שהן לא אומרות, הן מדברות בצורה שהן אומרות. לקרוא בין השורות פרושו של דבר להבין מסר שלא ניתן מאיזה סיבה שהיא להתנסח בכתוב, ולפנינו זה הולך בגדלות. אז קודם כל אתה רואה שמסביב לכל אות צריך שיהיה גביל. כל אות שאין גביל מוקף למר ברוך אותי הפסולה, זאת אומרת, זה לא רק כדי שהאות תהיה בולטת ובהירה, מפני שיש לאות הזאת משמעות והקרנה גם על משמע שמסביב לה. היקף הכביל מרמז על האש לבנה, והכתיבה עצמה היא שחורה. אמנם את הכתוב באש שחורה אפשר לקרוא, ואילו הכתוב באש לבנה אינה ניתנת לקריאה רגילה. אפשר? לכן, אם שינה הסופר בצורת הכתיבה בתורה, וכתב כמו צורת השירות פסולה, היינו אומרים, יש כללים, עמודים בספר תורה, אנחנו מכירים, יש צורת נניח שירה של האזינו, זה אריח על גבי אריח, מכירים את שני הטורים הצרים, שירת הים, מכירים אותה, אריח על גבי לבנה, מכירים, יש חללים, יש לבנים, כשמקביעים את ספר התורה, אתה יכול, מרחוק אתה יכול לראות לבן, מנומר וכו' וכו'. אז מסורת חז"ל אמרה שיש מסר גם בלבן. למשל, אני מביא דוגמה. כפליים לתושייה, פסוק באיוב, דרשו חז"ל שהלוחות השניות בין דיבר לדיבר היו כל תורה שבעל פה כתובה. זאת אומרת, בלבן כתוב משהו, יש מסרים. אז אם אתה הולך וכותב לי פרשה רגילה בצורה של שירה, אתה כותב או רומז לדברים שלא כתובים פה, שלא צריכים להיות כתובים פה. לכן צריך לכתוב שורות נורמליות, שירה נורמלית, ולא לעשות מעצמך, כי יש מסרים גם בדבר הזה. אף שאת מצוות כתיבת ספר תורה אנו למדים מן כתבו לכם את השירה הזאת, בכל זאת, אם כתב את כל התורה כשירה פסולה, בצורת כתיבת השירה מתגלית האש הלבנה למעלה מהשיעור הדרוש. כי זה אתה מרבה את הלבן, אתה אומר יש לי המון מה להגיד לך, ואני לא יכול לכתוב את הכל. אז אם אתה עושה יותר ממה שיש מסורת, אז אתה סתם אומר דברים לא נכונים. ואילו בעולמנו, לאחר מתן תורה, צריך לספר התורה שיהיה בו שחור כתוב על גבי לבן. כיוצא בדבר בתפילין של ראש, עניינים שיהיו גלויים ונראים, הרי כך היא הלכה, שתפילין של יד צריכים לחסות אותם, תפילין של ראש צריכים להיות גלויים. וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא לך, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא לך, ויראו ממך. צריך איפה בהתגלות של אש שחורה, בשין בת הדלת ראשים, בת ארבעת הראשים השחורים. כשאני אומר ששין אחת היא חריגה, יש הרבה, אני לא יודע מה הקרנה יש בשינה הבולטת הזאת, אבל ראו כל המארץ כשם השם נקרא לך, באיזה מקום שהוא, כך אמרה התורה, שרואים יהודים תפילים ותפילים כתובות ובנויות כהלכתם, אז יש בין הדבר המפחיד. ברווח שבין הפרשיות גילה משה והשיג את התורה הכתובה באש לבנה, הוא הקול הגדול של מתן תורה, הקול שלא פסק, הכל שקרה למשה. דהיינו, זה מה שמשה רבינו שומע, ואת מה שהוא שומע הוא חייב למסור לכתב. ולכן כשהכתיב לו הקדוש ברוך הוא למשה ויקרא, הרי משה הענב כתב באלף זעירה. משה צריך לכתוב את מה שהוא שומע. ומה שמע משה בויקרא? הקדוש ברוך הוא קורא לי, זה מקרה שהוא מדבר אליי, אני אין לי קשר כזה ישיר איתו. אז את הויקרא הזה הוא יצטמק, הויקרא הזה הפך להיות כאילו מקרי, ולכן רצה משה ככה לכתוב למשה העומד בחוץ בלי מחיצות, נתגלתה עוד יותר האש לבנה, הגביל המקיף. אבל מה פירוש שמשה כותב ויקרא אפילו בלי א'? הוא אומר, יש לי כל כך הרבה דברים שאני לא יכול לבטא אותם, יש לי לב מלא, יש לי קלף לבן, קשה לי מאוד את העולם הרוחני שלי לצקת לתוך דיו. אז יכול להיות שבכלל לא צריך, יכול להיות ויקר בלי אפילו א'. למשה העומד בלי, בחוץ בלי מחיצות, נגלתה עוד יותר האש הלבנה, הגביל המקיף הרבה הרבה נתבות. לעומת זאת, כשהכתיב הקדוש ברוך הוא למשה, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם על פני האדמה. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם. הרי משה רבנו, יש פה דבר נועז. נדמה לי שצריך להיות הרב קוק איזה אסמכת לומר את זה. אבל כיוון שאני לא מצאתי, על כל פנים, בכתב היד שלפניי לא היה מאיפה הוא שמע את זה, אז זה מסתבר כאילו אמר את זה לבד, ויש פה נועזות. כשמשה רבנו שמע קול, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, הרי משה רבנו עם כל גדולתו, קיבל קצת התפעלות מזה. ולכן התווספו התיבות אשר על פני האדמה. שהרי אם היה כתוב מכל האדם, יודעים אנו שעל פני האדמה, למה היה צריך להאריך כל כך? האיש משה ענב מאוד מכל האדם נקודה, בוודאי בני אדם חיים על פני כדור הארץ, למה צריך לכתוב אשר על פני האדמה? אלא שמן ההתפעלות של משה נתגלתה יותר בחינת האש השחורה, ונתווספו עוד ארבע מילים על גבי האש לבנה, על גבי הגביל החלק. במקור היה צריך להיות כתוב האיש משה ענב מאוד מכל האדם נקודה, והשאר הוא באוויר הרוחני הגדול. לצמצם דברים, לקמת, לקמץ, לבטל את הרשימה, כל אדם על פני האדמה, זה כבר מכניס אותך לדבר יותר מוגבל. אז משה רבנו במשהו דרגתו ירדה בגלל הדבר הזה. כיוצא בדבר, הוספת היום שהוסיף משה מדעתו היא הוספה מבחינת המקבלים. הצמצום מכוחה של האש השחורה הוא היום שנתווסף, והוא שאפשר את הקריאה של הכתוב על גבי האש הלבנה. משה רבנו הרגיש שיש בו רוחניות כל כך גדולה. אמרנו, הקדוש ברוך הוא נתן לא חופניים, אבל המקבלים הם צריכים את האש השחורה הזאת לצמצם לכלים, ועל פי זה הוא הלך לעוד דבר גדול מאוד. מכירים את מאמר חז"ל שהאבות קיימו את כל התורה כולה, אפילו עירוב תבשילין, אפילו עירוב תרומין, איך שלא נפרש שם את המאמר על אברהם אבינו. מה פירוש שהם קיימו את התורה בפועל ממש? הרי היו כמה דברים שהיה חסר להם. אז הוא אמר, האבות קיימו את התורה לפני שנה, הם ידעו, מכיוון שקראו את הכתוב באש לבנה עוד לפני שנכתבה בכתב קרי באש שחורה. התורה היא נצחית, אבל התורה שירדה אלינו היא נכנסה לערוצים שחורים, לערוצים מעשיים. אבל הם, האבות קיבלו תורה חלקה, קיבלו לבן, הם קיבלו את הדבר הזה בעולם הרוחני שלו, היה בהם מבחינת הנותן, הם לא היו מוגבלים באותיות כתובות. אתם רואים איך דבר שנשמע לנו טכני ילדותי, מה פירוש שאבות קיימו את התורה? אברהם אבינו הוצא ביום הכיפורים, לא היה יום כיפור בעולם, מה פשט? אומר, האידאה של יום הכיפורים, האידאה מעצם הגדרתה איננה ניצוקה באותיות שחורות, כי אותיות שחורות מצמצמות. הם חיו בעולם בלי מגבלות, הם חיו בעולם שלא ירד לעולם העשייה, מפני שקיימו את התורה מתוך קריאה של אש לבנה, מתוך הבחינה של נתינת התורה. קיימו בבחינת אינם מצווים ועושים, זו בחינת הרשות. הם באמת לא היו מצווים, אז לנו יש מעלה עליהם שאנחנו, הקדוש ברוך הוא ציבר אותנו ואנחנו מניחים תפילים. הדוגמה, בזוהר כתוב שיעקב אבינו עשה שם עם הצון של לבן, שהוא עשה הקשורים ליעקב וכו' וכו', אומר זה סוד התפילים. כי התפילים, פשוט, אתה רואה זרוע לבנה ואתה רואה עליה רצועות שחורות, משהו מעין זה שיעקב עזר, שהוא פיצל את המקלות, את הפצלות הלבנות הללו. זאת אומרת, אז יש בו יסוד של תפילין, אותו רעיון. אז זאת אומרת שאבות לא צריך לפרט בלמייסה שהם קיימו את התורה, אלא האידאה של קיום התורה, מכיוון שהם קראו, הם קראו את זה בתורה, אבל התורה שלהם מעין, יש ביטוי כזה, מייסה ברב ישראל מסלן, שנפגש עם אחד מגדולי החכמים בדורו, והעיר לו על משהו, על בן אדם לחברו, אז הוא שאל אותו, איפה זה כתוב? זאת אומרת, זה כתוב בש"ס. אז הוא אומר, אותו יהודי, אני מכיר את הש"ס? הוא אומר, יכול להיות שבש"ס של כבודו זה לא כתוב, בש"ס שלי זה כתוב. רבי סורד אומר, כשאני לומד, אני לומד עם האש הלבנה. אז זאת אומרת, האש הלבנה, האבות קיימו את התורה באידאה. הם לא מצווים ועושים, זה בחינת הרשות. ואילו מאז קבלת התורה, שהיא בחינת האש השחורה, כשנהפכו למצווים ועושים, הרי המצווה לגבי הרשות חובה היא. אצלנו זה הפך להיות כבר חובה. בזוהר דרשו, מתי נותרים את פריו? זו בחינת קידוש השם. מעשה העקידה הוא קידוש השם, אבל הוא היה רק בכוח. אנחנו מכירים את הדיון הזה מהגדה מאוחרת מאוד, הסיפור על חנה ושבעת בניה. כשהילד השביעי הקטן שלה לא מוכן להתפתות לקיסר ולא להשתחוות, והוא יוצא להריגה, אומרת לו אמא שלו, לפי מה שכתוב לפנינו, לך לאברהם אבינו ותגיד לו שאתה עקדת עקדה אחת, אני עקדתי שבע, אתה עשית רק בניסיון ואני עשיתי בפועל. אז כמובן ישנה השאלה הגדולה, אז באמת מי גדול ממי? אחת התשובות היא שאנחנו יכולים היום ללכת לעקדה, מכיוון שאברהם אבינו הוציא אל הפועל. ברמב"ם במורה נבוכים כתוב, הגדול במסופקי התורה. זאת אומרת, הקושיה הגדולה ביותר, הספק הגדול שהיה לרמב"ם, זה מעשה עקידה. מה יש? הקדוש ברוך הוא לא יודע. היה תשובה, היה בשביל אברהם. אתה ידעתי כי ירא אלוקים מטה. זאת אומרת, ידעתי שאתה בפוטנציאל ירא אלוקים. אבל כיוון שאנחנו חיים בעולם המעשה, אברהם אבינו התחייב לעשות את קידוש השם בפועל. כעיקרון, אברהם אבינו יש לי את קידוש השם בכוח, שהרי בפועל מצווים אנו דרך כלל וחי בהם. אומנם אצל רב עקיבא מצינו שקידש את השם בפועל. רב עקיבא אמר כל ימי אני מצטער, זאת אומרת, עד היום אני באידאה, אבל איך זה יהיה למעשה? והנה במסרת מנחות אמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. גם כן דוגמה איך הרב אמר פה פשט חדש. מי שכותב ספרי תורה, יש בספרי תורה תגים, לתייג, הם רוצים לעשות מותגים, גורמים לכתוב ספר תורה, ואחר כך עם נוצה מאוד דקיקה יש אותיות שמתגים אותם, שעושים להם כתרים קטנים כאלה, מעל השינים, מעל הנונים, מנזרים אותם. יש כמה מושגים כאלה שהסופרים, זה בדרך כלל עושים לקראת סיום הכתיבה. הקדוש ברוך הוא מזמין את משה רבינו, משה רבינו מגיע ורוצה לקבל את התורה. אומר הקדוש ברוך הוא, חכה רגע, אני עוד לא גמרתי לעשות, הוא קושר קשרים לאותיות, הוא צריך את הפיניש האחרון לעשות כזה עם תגים לאותיות. אז שואל אותו משה רבינו, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? שמה אתה צריך את זה? למה אתה עושה את זה? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, זאת אומרת על כל שפיצלה כזה, על כל כתרון כזה, תילי תילים של הלכות. רב עקיבא התעצם כאיש תורה שבעל פה להוכיח שכל מיני רמזים ופרטים במצוות כתובים בתורה. אי, מה זה לא כתוב? אומר, זה כתוב בתגים האלה. תג קטן כזה הוא מרומז להלכה הזאת. אומר, אני צריך להכין לרב עקיבא תשתית, אני צריך להכין לו את הכתרים הללו כדי שידרוש בהם. הכתרים, התגים הללו הם בכוח שבתורה. לתוך מה פולשים התגים האלה? הם פולשים לתוך הקלף הלבן. אני כותב אות, אני כותב שין, אז אני כותב אותה, גמרנו, יש שין מופיע בטקסט של הכתוב. אבל אחרי השין הזה למעלה יש גם עוד לבן, וכשאני עושה לו תג, אז אני אומר, הנה כאן, כאן יבוא מישהו ידרוש. זאת אומרת, בתוך הלבן יש דברים, יש משהו מעין זה. נדמה לי שבכל האותיות, כל האותיות לא פולשות ללמעלה חוץ מלמד, וזה הסוד של מגדל הפורח באוויר. כשהיו כאלה שדרשו על מגדל הפורח באוויר, זאת אומרת, הם דרשו דברים, מה פורש פורח באוויר? אז כמובן חז"ל התכוונו לומר, ממין ספינת חלל. אומר, למה ספינת? זה מין דבר כזה שהוא... הוא חתיכת רוחני שהוא מעל השורה, הוא פולש לתוך הלבן הזה. הכתרים, התגים הללו הם הבכוח שבתורה, זה הפוטנציאל. וכאן יש דבר מאוד מעניין שעובר כחוט שני בהרבה שיחות של הרב קוק. שואלים אותנו, מה אנחנו אומרים? מה יותר חשוב? הפוטנציאל או הביצוע? נדמה לי שהנציב התבטא פעם על מישהו, אמרו עליו שהוא למדן. אמר הנציב, מה פירוש הוא למדן? אם אתה מתכוון שהוא יודע ללמוד, למי אתה קורא גנב? אתה קורא גנב למי שיודע לגנוב או למי שגונב בפועל? כל אחד יכול לגנוב. אנחנו קוראים גנב רק למי שגונב בפועל. למדן צריך לקרוא למי שלומד, לא רק מי שיודע ללמוד, שיכול ללמוד. אנחנו דרך כלל נוטים לייחס חשיבות גדולה יותר לבפועל מאשר לבכוח. יש לו פוטנציאל. אתה בא למורה ואומר, הבן שלך יש לו פוטנציאל כזה נפלא מאוד. אומר, טוב, אבל הוא לא לומד, הוא לא מכין שיעורים. מה יש לי מהפוטנציאל שלו? יש לו כישורים, אני רוצה לכישורים לבפועל. אז בעולם שלנו באמת יש לה בפועל משקל מיוחד. אצל הרב קוק הבכוח היה יותר גדול, כי בכוח זה פוטנציאל שלא יכול לבוא לפעמים לידי ביטוי. או יותר מזה, כשאתה מוציא את אותה בדיחה שגם חזרנו עליה כמה פעמים, כשיהודי יושב בבורסה והשמש נוטה לערוב, אוי, לא התפללתי מנחה. אומרים חסידים שמהאוי שלו שרפים נבלים. אוי, לא התפללתי מנחה. ומוסיפים על התווקץ, וכשהוא עומד להתפלל אז כל המלאכים בורחים. למה? כשהוא עומד להתפלל אז הפוטנציאל שלו עומד להתבצע, והוא במשך על ה-18 שלו ממשיך את הבורסה שלו. האוי לא התפלל, נמיד זה הבכוח, זה הפוטנציאל. אז הפוטנציאל, מכיוון שהוא לא מצליח להגיע לכלל ביצוע, יש לו נקודה שהיא יותר גדולה מאשר כל ביצוע, כי זה האידאה, זה השאיפה, זה הדבר שעוד לא הצלחתי להגשים אותו. אז הביקוח הזה, הכתרים, התגים הללו, הם, מה שיש בלבן, הם הביקוח שבתורה שניתנו להידרש. רב עקיבא, גם אם קיימת קדושת השם בפועל, הרי בדרגה היה קידוש השם הזה שווה לדרגת האבות לקידוש השם בכוח. דרגת הבכוח לעולם גדולה היא מהבפועל. האש הלבנה הבלתי מצומצמת עולה במדרגתה על פני האש השחורה המוגבלת. נתינת התורה גדולה מקבלתה, והתגים הם במעלה עליונה מהכתוב, ויצאו מכלל כתיבת אש שחורה. תורה של מלאכים היא תורה של לבן, היא תורה של גביל, היא תורה של אש שחורה, היא תורה שיש לה פוטנציאל שעוד לא יתבצע. כשבא משה לקבל את התורה, אמר הקדוש ברוך הוא, רק רגע, אתה רוצה לקבל תורה שחורה, אבל אני עוד רוצה לתת לך משהו של לתוך הלבן נכנס משהו שחור. כיוצא בדבר בבחינת הדיבור, הביקור של הדיבור גדול יותר ממה שבא לידי ביטוי. כשרב נחמן ברסלב אמר אני אשתוק שכל העולם ישמע, מה שקוראים בשפה שלנו שתיקה רועמת, אני לא יכול לדבר, אין לי מה לדבר, אבל יש לי פוטנציאל של דיבור. הוא היחס שבין השכל לבין הדיבור. השכל מקיף יותר מן הדיבור. הדיבור החי הוא צמצום של ההגות השכלית. הקריאה אל משה היא הקריאה של מתן תורה, שבחינת הנותן שאין בה מן הצמצום ולא פסק. כל הזמן זה מהדד בליבו. ויקרא אל משה, אמרו חז"ל שנתן לו רשות. דהיינו, התגלתה לו בבחינת האבות, בחינת הרשות. איך הוא לקח את הרשות בהוראה שנתן לו רשות להיכנס, ואמר זה רשות, זה דרגה של רשות, שאינה, בבחינת רשות שאינה מצומים ועושים, אתה רוצה תעשה. בבחינת האש הלבנה, שאינה מצמצמת, שאינה פוסקת. על בחינתו זו של משה דרשו בזוהר, הוקיר אנוש מפז. אתם שמים לב שהאותיות הוקיר בשינוי הסדר זה ויקרא. הוקיר, הן על היחס לויקרא שוויון האותיות, והן ביחס לאלף זהירה. כי משה כתב באלף זהירה בהתייחס למתן תורה. משה אמר אם אני מדבר על אורגינל, אם אני מדבר, אז הוא מתעלם מהמן דמר אחד שיש פה הוספה. זאת אומרת, כמו שהוא אמר על פני האדמה, הקדוש ברוך הוא דיבר על משה לבן, שמשה רוצה את התורה הזאת שהוא שמע, את נתן התורה הזאת לדבר לקבלתה, הוא צריך לכתוב. אז הוא רצה לבדר, רבותיי, יש פה דילמה, יש פה איזה דיאלקט, יש פה איזה מתח בין מה שאני רוצה לומר לבין מה שאני מצליח לומר. והאלף הקטנה הזאת אומרת אני צריך לכתוב משהו, אבל כיוון שהכתיבה הזאת מצמצמת, אני ניחה לי להשאיר בשתיקה, אני ניחה לי לצמצם את ויקרא הזה. הוא הקטין את עצמו, וממילא נשאר המקום יותר לבן, והשיג על כך ביתר עמקות את סוד התורה באש לבנה. ויקרא אל משה, יש פה את היסודות הללו. הפתיחה בויקרא נידונה בדברי חז"ל במדרש ורש"י בעקבותם, וראו בקריאה זו צורת גילוי מיוחדת לישראל על רקע ההתגלות לנביאי האומות, וזה מה שחז"ל דיברו, ויקר דרך מקרה, דהיינו, אין קביעות של נבואה לאומות העולם, אם היא באה, היא באה בערי, ואילו לישראל זה תופעה מיוחדת במינה. מתאים מאוד לכוזרי על סגולת הנבואה המיוחדת לעם ישראל. ואף סורת הכתיבה המיוחדת באלף זהירה מתפרשת בכיוון דומה. אלא שבזוהר ובספרי הראשונים העריכו לפרש באופנים שונים, ויתר עליהם בעל מגלי עמוקות שכתב אלף אופנים על אלף זהירה, וחלק מהם הובא בתורה שלמה. השטח שנוצר על ידי צמצום כתיבתה של האלף נתפס במחשבת הרב כדוגמה, כדומה לרווח שניתן בין פרשה לפרשה, כדי לאפשר למשה את ההתבוננות, כפי שהביא רש"י בדבריו בראש הפרשה. סתימה זו, שתיקה זו, הפנמה זו של הדברים, נתקנו אש לבנה. יסודו של ביטוי זה קשור לצד הטכני, הקלף, הגביל הלבן, המשמש מצע לכתיבת השחורה. יסודות אלו בולטים במיוחד בצורת כתיבת השירות בתורה. מה זה שירה? יש לי דרגה גדולה של שירה, אני לא יכול להתבטא בפרוזה, אז לכן בשירה הלבן הוא יותר גדול מהכתוב. למעשה, אם הייתי יכול, הייתי יושב ושותק. אם היה לך אוזניים, היית שומע את השירה שלי. אבל כיוון שאני רוצה משהו להתבטא, אז אני מתבטא בצורה יותר מינימלית מאשר מהכתיבה הרצופה. הריח על גבי הריח, הריח על גבי נווה מופיעים בהלכות נוספות, כמו פרשיות פתורות וסתומות, גם בפרשה פתוחה אני משאיר חלל יותר גדול בלבן, הרווחים שבין ספר לספר. כללי כתיבה אלו רמזו לרב על עיון גדול שהסיקו מכמה אנפין. היחס שבין ההגות הפנימית, התפיסה הרוחנית הטהורה, לבין דרכי התבטאותה. עצם העובדה שאני... אחד מהעומקים של עדי לא ידע שאני לא צריך לדבר. כשהרב היה מבוסם פעם אחת בפורים, הוא תפץ את רבי עקיבא שחרלב ואמר לו, רק הוא מכיר אותי ואני מכיר אותו, אף אחד לא מכיר אותנו. הוא אמר, אנחנו כולם לבנה, אני לא יכול להתבטא, מה שאתם אומרים זה לא אני. אבל הוא מגיע לנקודה הפנימית. ועמד על כך הרב שטרליץ במאמרו התשובה לאור הסתכלותו של רבנו, שחזר ונתפס כנספר למדורות האחרונות של אורות התשובה. המתח המכאיב שבין מרחבי הגיון הלב ובין צמצום אמרי הפה מצא את ביטויו בשירת הרב. המילה שירת הרב זה לא כל כך נכון. גוף העובדה היה ככה. הרב כמה פעמים מבטא, למה אני לא יכול לכתוב שירה? אני בורח מהפרוזה כי היא לא מבטאת אותי. אז אם אני... השירה מחייבת אותי לכתוב בחרוזים, למרות שהוא היה מומחה גדול בחרוזים, או יום המי שלו, בבלוז'ין היו נוהגים בליל הסדר, בייחוד בליל הסדר השני, כשהיה יותר זמן, בשולחן עורך, להגיד חרוזים, ובני הישיבה היו מתמחים בזה. והרב היה שר חרוזים בעברית, וזה היה דבר לא מצוי. בקיצר, היו בני הישיבה שהיו מקנים בו, היו חושדים בו שהוא לפני הסדר הולך ומחבר לעצמו שירים, ואחר כך הוא אומר אותם בשטח, אבל למה יש לו, הוא עובד עליהם. פתאום, תוך כדי ישיבה, נפלה כוס ונשברה. אז הרב התחיל להגיד אספד בחרוזים על הכוס. אז כולם ראו שזה לא מוזמן, אז הוא כן יכול להגיד את זה. כנראה היה לו גם כישרון גדול לקליטה. היה פעם, היה בביקור חוילים, היה איזה ברית שהוזמן אליה, והמועל לא הגיע, והברית הייתה של יהודי ספרדי. בקיצר, הרב התחיל להשאיר אליהו הנביא, יש איזה פעם של ספרדים ארוך מאוד, בעל פה אמר את הכל, כנראה היה לו קליטה חזקה מאוד ואמר את הכל, זאת אומרת הוא קלט את הכל. הוא אומר, אני לא יכול להיכנס לשירה כי היא מגבילה אותי. אז הוא כתב בפרוזה. בשלב מסוים היה יהודי אחד בהברמן שלקח את הכתבים, היום אנחנו יודעים שזה חלק משמונה קבצים, והוא כתב את זה בשורות קצרות עם ניקוד ויצא שירת הרב. נכון הוא שיש כמה שירים שהוא כתב לכתחילה, אבל היום אנחנו גילינו שהדברים הללו הם מופיעים בפרוזה בשורות ארוכות בקבוצה שמנים בשמונה קבצים. אז הוא כותב ככה: כשאני מתאווה להגיד מילה, מה ברור שאני רוצה להגיד מילה, משהו דוחף אותי, כבר ידע הרוחניות העליונה מראשית חביון מוזה. שם, עמוק עמוק בלב שלי, במוח שלי, יש לי איזה רעיון. אבל הוא יש לבנה. אני עוד לא יודע לנסח אותה. אני מרגיש כל כך עמוק. מי שיש לו נפש שירי, בדרכי אומנות שונו, במוזיקה, בציור, הוא יש לו איזה רעיון. אבל זה עוד יולי, זה עוד לבן. איך שאני מבקש לנסח אותו, זה יורד, ויורד, ובסוף יש לי את המילה. אז אני חוזר, כשאני מתאבה להגיד מילה, רק הרצון שלי להגיד, הרי כבר ירדה הרוחניות העליונה מראשית חביון עוזה. יש לה איזה ראשית, בראשית הזאת היא סתומה, היא לבן מכל לבן, אני לא מצליח אפילו לבטא אותה. וכשאני עובר את הטרנספורמציה, לבטא אותה, אז זה מתחיל לקבל... ובכיוון דומה מוסברים הדברים בשמות ראיה, כשהם נתלים במושגי בכוח ובפועל, ובשניות שבין דיבור ומחשבה, ראייה ודיבור. ממתח זה לא נמלט אף משה רבנו. הוא נתון כולו בהתבוננות שבעולם הפנימי. באוזנם מהדהד וקורא הכל שאינו פוסק מאז מתן תורה. זה המכונה באש לבנה שאינה מתחתבת, זה לא נכנס לשום חטיבה, ואינה מתמסגרת באותיותיה של האש השחורה. בדרך ביור הדברים אנו זוכים, מלבד הסבר במדרשים, אף בהבנת עניין השין בתפילים, כתיבת התגין ודרישתן, והוספת היום במתן תורה. ציון הקריאה למשה באלף זהירה היא אבן יסוד בדרגתו הנבואית של משה, על בעייתה הגדולה. מהי הבעיה הגדולה? צורת ההתבטאות. נביא בדרגה יותר נמוכה, יש לו פחות בעיות, הוא מצליח להתבטא. אבל נביא בדרגה של משה, הוא לא יכול, זה גם הגמגום של משה. צורת ההתבטאות, והיא משמשת ביתיו, לשאלת האיזון העמוקה שבין ההגות לבין ביטוייה. עכשיו נתאר לעצמנו, אם היה לנו את הספר על אלף אופנים בויקרא, למה היינו מגיעים? אז זה מסתום מאחד האופנים. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.